אז אתה מגיע לפה הבוקר באוטובוס?
כן, אני מגיע לפה באוטובוס. אני רוצה להגיד, חוויית הנסיעה באוטובוס היא, בתל אביב לפחות, היא פחות גרועה מאשר הרבה אנשים חושבים, ולי כאיש ציבור יש יתרון מאוד גדול בעניין הזה, כי כשאני עולה על אוטובוס אני נכנס לחוג בית, שבו יש יתרון אחד מאוד גדול, קהל המאזינים לא יכול לברוח באמצע, זאת אומרת הם בורחים רק כשהם מגיעים לתחנה, אבל ברגע שמתחילים לשאול שאלות, אין מה לעשות, הם צריכים לקבל את התשובות, וזה דווקא חוויה נחמדה. הרבה אנשים, הרבה שאלות, הרבה עניין.
אתה לא מרגיש שאתה נופל על אנשים בשמונה בבוקר באוטובוס?
לא, הם נופלים עליי, אני עולה לאוטובוס, בסך הכל מתיישב במקומי, ומיד אנשים באים, ויש להם כל מיני טענות, שאלות, הערות, הצעות. האמת, גם לומדים מזה כל מיני דברים, אבל זה גם חוויה מעניינת, להיפגש עם אנשים, לדבר עם אנשים. זה החלק הכי טוב בעשייה פוליטית.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם דוב חנין.
חבר הכנסת עדיין דוב חנין, דוקטור, במקצועי אני משפטן. לימדתי משפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לפני שנבחרתי לכנסת. בכנסת יותר מ-12 שנים, פעיל בהמון נושאים כלכליים, חברתיים, סביבתיים, פוליטיים, ומסיים באמת 12 שנים של עשייה מבחינתי מלאה בעניין. זו שליחות קשה הכנסת, שליחות מאתגרת, אבל בהחלט מקום מאוד מאוד מעניין.
למה אתה פורש?
יש סיפור מאוד מפורסם על וודרו ווילסון, שהיה נשיא אוניברסיטת פרינסטון לפני שנבחר לנשיאות ארצות הברית, תחילת המאה ה-20, ואז עיתונאי שאל אותו פעם, פרופסור ווילסון, למה עזבת את האקדמיה? וווילסון ענה לו, פשוט נמאס לי מהפוליטיקה. אז אני נמצא במצב ההפוך. אני יוצא מהכנסת כי אני רוצה לעשות פוליטיקה. הכנסת היא מקום חשוב, היא זירה של פעולה, של מאבק, של עשייה, אבל מבחינתי הפוליטיקה לא מתחילה ולא מסתיימת בכנסת, המקום החשוב של הפוליטיקה הוא בעשייה בציבור, בשטח, וזה אני חושב שמה שחסר לנו, ובזה אני מתכוון להתעסק הרבה יותר.
ב-12 השנים האחרונות, דוב חנין היה חבר כנסת מטעם חדש, מפלגה קטנה ולא מאוד פופולרית, ובכל זאת הוא הצליח להתחבר ברמה האישית חברית, וליצור בריתות אסטרטגיות סביב נושאים שיקרים לליבו, כמו הסביבה, הביטחון הסוציאלי והכלכלה, ולהעביר לא מעט חוקים. למעשה הוא נחשב לאחד המחוקקים החרוצים בכנסת. העובדה שאלו ימיו האחרונים כחבר כנסת, שהוא מתקרב לשלב הסיכומים והמסיבות, מאפשרת לנו לקבל הצצה על האופן שבו הדברים מתנהלים בכנסת. כמו הפוליטיקה שאי אפשר לעשות בבית המחוקקים, וכמה גדול כוחו של ראש הממשלה. אבל התחלנו בלשאול אותו מה הוא יודע היום על חיי היומיום בפוליטיקה, שלא ידע כשנכנס לתפקיד.
אני לא מאוד הופתעתי, כי אני הגעתי לכנסת מאוד מוכן, אבל אני חושב שהשנים שהייתי בכנסת הוכיחו שוב שהזירה הזו יותר פתוחה לשינויים ממה שלפעמים אנשים מדמיינים מבחוץ.
למה הכוונה?
תראה, אני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, סיעה קטנה באופוזיציה, שאם לומר את זה בשפה מתונה, היא נמצאת מחוץ למיינסטרים הישראלי. לכאורה זה המקום האחרון שממנו אפשר להשפיע ולעשות. המציאות היא הפוכה לחלוטין. אני חושב שקשה מאוד לזהות תחום בכנסת, חוץ מהגעה לשלום ישראלי-פלסטיני וישראלי-ערבי, שלא ניכרות בו תביעות האצבעות שלי. יותר מ-100 חוקים שיזמתי נמצאים בספר החוקים של מדינת ישראל, כולל חוקים גדולים, משמעותיים, שבוודאי נדבר על כמה מהם, והייתי מעורב בהמון המון נושאים אחרים, ובכל הנושאים האלה הייתה לנו, והייתה לי באופן אישי, השפעה גדולה. אז אני יוצא מהכנסת עם מסר לציבור, הכנסת זה מקום חשוב, לחברי כנסת יש המון כוח, המון כוח, גם אם אתה נמצא באופוזיציה, אבל באת לעבוד, אתה ממוקד במטרות שאתה מסמן לעצמך, ואתה עובד בצורה שיטתית ומסודרת, אתה יכול לעשות שינויים גדולים בכנסת.
ומה הסוד אם אתה אומר שאתה בא ממפלגה שהיא היא נחשבת שוליים יחסית, אז מה הסוד בעצם, איך מייצרים את המתכון להצלחה?
זה קשה לסכם את זה במתכון, אבל אני יכול לומר לך שמבחינה זאת יש משהו דווקא ייחודי לטובה בפרלמנט הישראלי. אני נפגש בארץ עם משלחות של פרלמנטרים ממפלגות אופוזיציה בעולם שמגיעות לישראל, מפלגות שמאל, מפלגות ירוקות, ואנחנו משווים בינינו את הניסיון שלנו בעבודה פרלמנטרית. ואני חייב לומר לכם שכששומעים למשל על היכולת שלנו להעביר חוקים, ולא חוקים קטנים, כן? חוק אוויר נקי, ציינו 10 שנים לחקיקתו, החוק הזה, לפי מחקר שהממשלה עשתה, עלה למזהמים 37 מיליארד שקל ב-10 שנים, 3.7 מיליארד שקל בשנה. אמנם החוק הזה החזיר לחברה הישראלית 115 מיליארד שקל, אבל הוא עלה המון כסף. הצעת חוק פרטית כזאת, כן, חוברת בכנסת, מקודמת ומובלת על ידי חבר כנסת מסיעה קטנה באופוזיציה, כשאני מדבר עם פרלמנטרים מארצות אחרות, הם מתקשים להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אז יש כאן מורכבות רב-ממדית, שקשורה גם לצורת העבודה שלי, אבל גם קשורה לבעייתיות מסוימת שקיימת בפוליטיקה הישראלית, שהיא בעייתיות שגם אפשר לעבוד איתה, ולקדם דרכה כל מיני דברים, אם תרצו נדבר על זה.
שזה היכולת של כל חבר כנסת בעצם להעביר הצעת חוק פרטית, פעם דיברו על זה שהוא צריך להביא איתו סעיף תקציבי, אחרת
גם היום יש מגבלה קשה ביותר על הצעות החוק הפרטיות, זאת אומרת, אם העלות שלהם היא יותר מ5 מיליון שקל, הן דורשות רוב מאוד משמעותי בכנסת, מאוד קשה להעביר הצעת חוק בכנסת, אני מכיר ומאוד מאוד לא אוהב את השיח הפופוליסטי והשקרי, על זה שיש כאן עודף של חקיקה פרטית. לפעמים הביקורת הזאת מופנית אליי, אז הנה יש לי הזדמנות לענות, ואני מציע למאזיני הפודקאסט שלנו להיכנס לרשימת החוקים שהעברתי, ואני מזמין את המאזינים שלנו להסתכל ולשאול האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר בלי חוק אוויר נקי, האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר כאשר חופשת הלידה הייתה 12 שבועות ולא 15 שבועות, כפי שהיום זה תולדה של שתי הצעות חוק פרטיות, אחת הלתה מ-12 ל-14, השנייה מ-14 ל-15, האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר בלי הגנות לנשים מוכות, האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר בלי חוק זכויות האסיר, האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר בלי חוק האכיפה הסביבתית הראשון והשני והשקיפות הסביבתית והגנת הכנרת והגנת מפרץ אילת? האם מדינת ישראל הייתה טובה יותר בלי החוק שהעברתי שאוסר אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית במערכת החינוך? לכן השאלה היא לא שאלה של מספרים, השאלה היא שאלה של תכנים.
אחרי ההסבר המשכנע הזה, על הכוח וההשפעה שיש לחברי כנסת, חנין עושה זום אאוט, ומסרטט את מפת הכוחות הרחבה יותר בירושלים, בין חברי כנסת, פוליטיקאים והפקידות. ושם הוא אומר, הממשלה, ובמיוחד העומד בראשה, מחזיקים בהכי הרבה כוח.
כשמדובר בחקיקה שהממשלה מקדמת, בדרך כלל מדובר בחוקים רעים ומזיקים, והייתי שמח לראות פחות מהם. אבל יש הרבה חוקים שהם חוקים טובים. אז
זה המחל... כל אחד מנקודת המבט שלו כמובן.
בוודאי, בוודאי. צריך להקדים ולומר שכל מה שאני אומר הם תמיד רק דעותיי. יש לי נטייה לא לצטט דעות של אחרים.
תגיד משהו, העלית פה את הסוגיה שבאמת אנשים קופצים בגלל ריבוי הצעות חוק פרטיות, לכאורה או שלא לכאורה. זה נוגע בנקודה רחבה יותר שהרבה פעמים, אתה יודע, מגיע מכיוון הממשלה, שקשה לנהל את העניינים, שיותר מדי יוצאים משפטים, או פקידים, יש יותר מדי בירוקרטיה,
כן, חברי כנסת. כן, השיח על המשילות. אז בואו נחזור למקורות. רגע, את המעלה של החשובה, חבל להרפות ממנה. שיח המשילות. קשה לנו למשול, כן? מי שלא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא לא יודע להתקדם לשם. אז כשאנשים הם כושלים, אז הם באים בטענות לכל העולם. לממשלה יש המון כוח. ראש הממשלה בישראל, אני רוצה לספר לכם, יכול להוביל את כולנו למלחמה, בלי שהכנסת תחליט על זה. והוא יכול גם לפעמים לקבל החלטה, כדי לקדם איזשהו מהלך שהוא רוצה בו, לפנות חבל שלם מיושביו המתנחלים, ולהעביר את כולם לישראל. עד כדי כך עצום כוחו של ראש ממשלה בישראל. שיח המשילות, בואו נחזור למקורות כדי להבין על מה אנחנו מדברים. מקורו ההיסטורי, הייתי אומר, הוא במכתב המפורסם של בניטו מוסולוני לקלרה פטאצ'י, המכתב האחרון שלו. זה מכתב שבו הוא מסכם בעצם את הקריירה הפוליטית שלו בתור מנהיג איטליה במשך יותר מ-20 שנה. בסך הכל מאוד מתגאה בהישגה, אבל יש בעיה אחת גדולה. הבעיה הגדולה היא העם האיטלקי. עם שאי אפשר למשול בו, לכל גברת במילאנו או בנפולי יש דעה, וכל אחד רוצה לקבוע. ואז בניטו מוסוליני מציב את המושג הזה שנקרא בשם משילות. זאת צריכה להיות המטרה של התפיסה שמאפשרת לשלטון לשלוט ומאפשרת לאזרחים להפסיק להפריע. כמובן, תיאוריות המשילות שנמצאת בארץ, בעיקר בחוגים מסוימים בימין, לא תורגמה לכאן ישירות מאיטלקית, היא תורגמה מאנגלית, בהרצאה המפורסמת של סמואל הנטינגטון, שנות ה-70, מסביר שאחת הבעיות בחברה המערבית זה חוסר היכולת שלנו למשול, מכיוון שבאמת לכל אחד יש דעה, וקשה מאוד להתנהל במצב כזה, ולכן הוא אומר שאנחנו נמצאים בעודף דמוקרטיה. עודף דמוקרטיה צריך לגרום לנו לייצר מנגנונים שיורידו את ההשתתפות הדמוקרטית של הציבור. אני חושב שזו השקפת עולם בעייתית, אני חושב שזו השקפת עולם שקרית, אני חושב שהשקפת העולם הזו נועדה לאפשר לבעלי הכוח לעשות דברים נגד הציבור, מבלי שהציבור יוכל להתגונן ולהגיב.
אז כשאתה מסתכל על המגרש שמשחקים בו ממשלה, פקידים, ח"כים, משפטנים, מי הגורם החזק שמנהל את המשחק?
הגורם החזק זה כמובן השלטון הפוליטי. השרים הם אלה שמנהלים את העניינים, בתנאי כמובן שמדובר בשרים שיודעים מה הם רוצים, שיש להם מדיניות ברורה, ושיש להם תוכנית עבודה. לשרים, לראש הממשלה יש המון המון כוח, אחריהם בסולם נמצאים חברי הכנסת, גם לנו יש הרבה מאוד כוח, יש פקידות מקצועית שצריך להתייעץ בה, ויש לה כמובן דעות ועמדות, אבל היא אף פעם לא באמת קובעת, יש ייעוץ משפטי שלפעמים עם חברי הכנסת או השרים מגזימים באופן קיצוני, אז הדרג המשפטי מנסה לעצור אותם ולבלום מהלכים שהם נגד החוק, אבל כל אלה הם מצבים יוצאי דופן. בשגרה, ביומיום, מי שקובע ומי שמנהל את זה הפוליטיקאים. ולכן אני לא מקבל את היבבנות הזאת של פוליטיקאים שמסבירים שהם נבחרו לתפקיד אבל בעצם לא קיבלו שום כוח. מי שחושב שאין לו כוח פשוט לא יודע איפה הוא נמצא.
והשיח עכשיו שהילד שקד מכניסה את המתן כוח לחברי הכנסת לבחור את השופטים, זה מהלך נכון מבחינת סדרי הכוח הראויים?
ממש לא. אני חושב שצריך לחזק את בית המשפט ולא להחליש אותו. אני חושב שלהפוך גם את בית המשפט לעוד זרוע פוליטית של הכנסת זו שגיאה גדולה. איילת שקד סיימה קדנציה מבחינתה מאוד מאוד אפקטיבית, היא הובילה לבחירתם של 8 שופטים, היא קוראת להם שמרנים, אני קורא להם ימנים, לבית המשפט העליון מתוך 15, זה בסך הכל הישג משמעותי, כמובן בזכות העסקה המאוד מאוד בעייתית שהייתה לה עם אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבל בסדר, היא רצתה לקדם מדיניות מסוימת, מבחינתה המטרה קידשה את האמצעים, אני שמעתי שלאחרונה היא אפילו מתהדרת בבוסם שנקרא פשיזם. זו דרכה, היא קיבלה את הכוח לעשות את הדברים האלה, והיא ניסתה לקדם את האג'נדה שלה במלוא העוצמה.
אוקיי, בוא נוסיף עוד גורם למשוואה. כמה כוח יש ללוביסטים, לאינטרסים עסקיים שפועלים בכנסת?
יש ללוביסטים ולאינטרסים עסקיים הרבה מאוד כוח. אני רק רוצה להגיד שהלוביסטים שאנחנו רואים בכנסת הם רק קצה קרחון. הכוח הגדול של הגורמים העסקיים לא משתקף באופן ישיר בכנסת. הכנסת היא התחנה האחרונה. כדי לראות איך הכוח של בעלי העסקים עובד, אתה צריך לצאת מהכנסת לכל מיני מסיבות קוקטייל שמתנהלות בכל מיני מקומות אחרים, לא בתוך הכנסת, ושם אתה תראה את ההשפעה הישירה והמשמעותית שלהם על התהליכים הפוליטיים.
מזמינים אותך?
מבלי להיכנס, לא מזמינים אותי, אבל אני רואה, אתה יודע, אני קורא, הדברים האלה לא קורים בכנסת. בכנסת יש לובי ולוביסטים שמשפיעים על חברי הכנסת, אבל זה רק קצה הגלוי של קרחון, שהחלקים היותר מעניינים שלא נמצאים מתחת לפני המים.
מכירים את השורה היפה הזו, דברים שרואים מכאן לא רואים משם? ניצלנו את ההזדמנות כדי להבין איזה דברים רואים כשיושבים על כיסא של חבר כנסת בירושלים, במיוחד בתקופה הסוערת הנוכחית ערב בחירות.
הבחירות האלה מצערות אותי בעיקר מהבחינה הזו שנדמה לי שמעט מאוד יש בהם באמת עניין של אג'נדה. מדינת ישראל היא מדינה שנמצאת במצב מסובך. אבל האם יש לנו פה בחירות על השאלה האם נלך לשלום עם הפלסטינים והעולם הערבי, או שנמשיך ללכת ממלחמה למלחמה, שאלה נורא חשובה. נדמה לי שלא נמצאת על סדר היום של הבחירות האלה. מערכת הבריאות אצלנו קורסת, אנחנו עדיין במשבר דיור מאוד קשה, ישנן שאלות קשות ורציניות על מערכת החינוך אצלנו. באיזה כיוון אנחנו רוצים שמדינת ישראל תלך? ולצערי הגדול, הבחירות לא מתעסקות בנושאים האלה, יש המון המון מריבות, אבל מעט מאוד ויכוח עמוק ומשמעותי על הדרך שבה אנחנו צריכים לבחור, וזה מצייר אותי.
אז בוא נדבר על הדיון הציבורי. אני רוצה לתת לך ציטוט שלך מ-2017. אתה כתבת שההתנגדות לממסד הפכה למעין משחק כדורגל, שבו רק הקבוצה של הימין נמצאת על המגרש. השמאל איבד את הממד הביקורתי והאנטי-ממסדי שלו, והפך בעצם להיות למגן הסטטוס קבוע הפוליטי, התרבותי והחברתי, אותו סטטוס קבוע שרבים מרגישים שהוא פועל לרעתם. אתה יכול להסביר...
כן, אנחנו מתעסקים, השורות האלה שאתה מצטט, מובאות מתוך מאמר שעוסק בעליית הימין החדש, הפופוליסטי והאגרסיבי. הימין החדש הזה, כשאני אומר ימין חדש, אני לא מתכוון למפלגה המוזרה שבנט ושקד הקימו, אלא לתופעה של ימין רדיקלי חדש פופוליסטי שקיים בעולם וצומח. אנחנו רואים אותו לא רק בישראל, ושוב, זה לא שם של מפלגה, אלא זה שם של זרם. אנחנו רואים אותו בארצות הברית, אצל טראמפ, אנחנו רואים אותו בהונגריה, אצל אורבן, אנחנו רואים אותו בטורקיה, אצל ארדואן, אנחנו רואים אותו בברזיל, אצל בולסונארו. ואני שואל את עצמי, איך קורה שפוליטיקאים כל כך פופוליסטיים, עם רמת דיון כל כך דלה, ועם סיסמאות כל כך מופרכות, מצליחים להפוך להיות לאנשים מרכזיים ומובילים בעולם, ואני טוען שהדבר הזה מגיע מתוך כעס של המון המון אנשים על השיטה החברתית הקיימת. את הכעס הזה אני לגמרי מבין. אני חושב שהשיטה החברתית הקיימת מובילה הרבה מאוד אנשים לבעיה. ולבעיה הזו יש פתרונות, אבל מישהו צריך להציע אותם. וכאשר לא מציעים פתרונות אמיתיים לבעיה, ורק מסתפקים בלהגן על השיטה הקיימת מול המתקפה של אותו ימין פופוליסטי, דמגוגי, לפעמים גם גזעני, אז לא צריך להתפלא שהכועסים הולכים רק למקום היחיד שתוקף את השיטה. המקום היחיד שתוקף את השיטה היום זה ימין פופוליסטי. לכן מה שאני מציע לשמאל, זה לחזור להיות שמאל. לחזור להיות שמאל, אתה יודע, עם המסורת הסוציאליסטית, החברתית, של תשובות לבעיות החברתיות האמיתיות של אנשים, לא להסתפק בעמדה שאנחנו נגד הימין. זה לא מספיק, זה לא עובד. ראינו את זה בבחירות בארצות הברית, הילרי קלינטון נכשלה בצורה מאוד מאוד בעייתית. במקום שבו אולי מישהו כמו ברני סנדרס, עם העמדות הסוציאליסטיות שלו, יכול אולי לנצח.
כן, או שכן או שלא, אבל...
תראה, הילרי הפסידה, כמו שאתה יודע, כמו שכולנו יודעים, בשלוש מדינות, שבסך הכל מספר הקולות, ההפרש הקולות המצטבר לרעתה ולטובת טראמפ, בהם היה סדר גודל של 40,000 קולות. אם אני לא טועה, מדובר בפנסילבניה, אחת מהן, הבולטת בהן, וגם שתי המדינות הנוספות הן מדינות שנמצאות במה שנקרא רצועת החלודה, מקומות שבהם יש תעשיות שוקעות, ובכל המדינות האלה הסקרים מראים שאם סנדרס היה מתמודד מול טראמפ, הוא היה מנצח אותו בשיעור של 10%, בפער של 10% לפחות. אז לפחות פה יש איזושהי שאלה מעניינת. כן. אתה כמובן תצדק שתגיד, אף פעם לא, אנחנו לא נדע עם מה היה קורה אילו, אבל לפחות על פני השטח, יש כאן אפשרות שמעומד שהיה מציע תשובות אמיתיות, סוציאליסטיות, למשבר של החברה, היה יכול לזכות ביותר תמיכה מאשר מעומדת שנתפסה כמעומדת של הממסד הקפיטליסטי הבעייתי.
אבל איך שנכון לעכשיו, כלומר, זום אאוט כזה ממה שהלך בארצות הברית, כמו שאתה בעצמך אומר, תופעה כלל עולמית. כלומר, זה לא שאילרי ספציפית נכשלה, יש פה משהו גורף בעולם.
נכון, נכון. תראה, סטיב בנון, היועץ הבכיר של טראמפ, אמר אחרי בחירתו של טראמפ, הוא אמר, אנחנו הולכים לעשות מהפכה גדולה כאן, וזה יהיה מרגש ממש כמו שנות ה-30. אני מזכיר לך מה היה בשנות ה-30. גם בשנות ה-30 גל אחור עלה ושתף את אירופה. מדינות כמו איטליה, הזכרנו קודם, מדינות כמו גרמניה, אבל גם מדינות נוספות. ומול הגל האחור הזה האנושות הייתה צריכה, ואנחנו, העם היהודי, היינו צריכים לשלם מחיר כבד ביותר כדי להתגבר עליו, ואני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה. כדי שלא נגיע למצב הזה, צריכה להיות אלטרנטיבה. צריכה להיות אלטרנטיבה שיוצאת מתוך ההבנה שהשיטה היא בעייתית, המון המון אנשים נשארים מאחור, צריך לתת תשובה לבעיות של האנשים האלה, והתשובה צריכה להיות תשובה אמיתית ולא דמגוגיה גזענית ושנאה לאחר.
ואנחנו רואים שהגישה מצד שני הליברטריאנית, הניאו-ליברלית מאוד מאוד חזקה, גם היום בישראל, שבעצם ישראל התחילה ממקום סוציאליסטי, והיא חיבקה את הניאו-ליברליזם חיבוק אמיץ.
השלטון בישראל, המפלגות בישראל, מתחרות ביניהם במי יותר קפיטליסטית, אבל הציבור הישראלי לא נמצא במקום הזה. יש את המחקרים המאוד מעניינים שעשתה בזמנו מיכל שמיר, והם עדיין רלוונטיים, שמעידים שרוב הישראלים רואים את עצמם כיותר סוציאליסטים מאשר קפיטליסטים, אבל זה לא רק המילה הסוציאליסטים, זה אם אתם שואלים את הישראלים האם הם בעד מערכת בריאות ציבורית, רובם יגידו כן. עכשיו לאחרונה התפרסם מחקר שאומר שהישראלים מוכנים לשלם עוד 0.5% מס בריאות, אם יבטיחו להם מערכת בריאות ציבורית טובה, ואם הם יכלו לחסוך מעצמם את הנטל כספי של ביטוחי בריאות פרטיים. הציבור הישראלי בעד מערכת חינוך ציבורית, לנו בישראל הייתה פה מחאה חברתית אדירה ב-2011 שדרשה יותר צדק חברתי, יותר מעורבות של המדינה בהגנה על קבוצות ועל אנשים מוחלשים, יותר פתרונות חברתיים. אז אני חושב שהציבור נמצא במקום אחר, מקום יותר טוב. לצערי, המערכת הפוליטית לא מתרגמת את הרצונות האלה של הציבור לעשייה אפקטיבית בתוך הפוליטיקה.
אבל בעצם אתה טוען שהציבור לא חושב את מה שהוא מצביע.
נכון, הציבור הישראלי לא חושב את מה שהוא מצביע. הציבור הישראלי בדרך כלל כשהוא הולך להצביע, מצביע לא לפי שאלות חברתיות, סביבתיות, ואפילו לא לפי נושאים פמיניסטיים. הציבור הישראלי בסופו של דבר כשהוא הולך להצביע, מצביע על נושא אחד, וזה הנושא של מלחמה, שלום, יהודים, ערבים, התנחלויות, אלה הם הנושאים שסביבם הפוליטיקה הישראלית מאורגנת. אני לא טוען שאלה לא נושאים חשובים, אני חושב שהם נושאים חשובים ביותר, אבל כאשר זה הפרמטר היחיד שלפיו ישראלים בסופו של דבר מצביעים, אני חושב שהמחיר שהם משלמים הוא בזה שהשקפות החברתיות שלהם לא באו בידי ביטוי בשלטון.
בשנים האחרונות, חנין הוזכר כמי שתמך במהלכים של הוגו צ'אבס, נשיא ונצואלה. המבקרים שלו נהנו לנופף בזה בחודשים האחרונים, עם הקריסה הכלכלית של המדינה. כשאנחנו מדברים על זה, חנין מבהיר שהוא לא הוקסם מכל החבילה של צ'אבס, אבל הוא כן עדיין מאמין בחזון שבו למדינה יש תפקיד גדול יותר.
תראה, אני תמכתי במהלכים של צ'אבס לצמצום העוני והפערים החברתיים בוונצואלה. אני לא קניתי את החבילה בשלמותה, אני בדרך כלל לא אוהב לקנות חבילות שלמות, אני אוהב להתייחס למהלכי מדיניות מסוימים. מהלכים של צמצום העוני בוונצואלה היו מאוד מאוד חשובים. יחד עם זאת יש לי ביקורת מאוד גדולה, גם על צ'אבס וגם על מה שהוא עשה. אני חושב שהכלכלה של וונצואלה המשיכה להיות מאוד מאוד תלויה בנפט. אני רואה בזה בעייתיות גדולה, אני רואה בזה בעייתיות גדולה קודם כל כאיש סביבה. אני חושב שהנפט הוא חלק מהבעיה, הוא לא חלק מהפתרון. אני חושב שברמה הכלכלית, התלות של וונצואלה בנפט גם יצרה מצב שבו כאשר מחירי הנפט בעולם צללו, כפי שהם צללו בשנים האחרונות, ההכנסות שעליהם כל המגדל הגדול, מגדל הקלפים הגדול שצ'אבס בנה, בעצם קרסו. ואני חושב שזו בעייתיות מאוד גדולה. אני חושב שצ'אבס היה צריך לנצל את מחירי הנפט הגדולים כדי לייצר בתוך הכלכלה הוונצואלנית רפורמות מבניות מאוד משמעותיות שהוא לא עשה אותן. ואני חושב שאנחנו למרבית הצער רואים את המחיר הקשה של הדבר הזה. כשאתה עושה טעויות בפוליטיקה ובכלכלה אתה משלם מחיר. אני עדיין חושב שהפתרונות החברתיים הם פתרונות נכונים יותר מאשר הפתרונות הפרטיים. אני חושב שמערכת של תחבורה ציבורית שבה אנשים מייצרים פתרון משותף לבעיה של התחבורה, זו מערכת שהיא הרבה יותר טובה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר נכונה, מאשר המערכת שבה כל אחד מאיתנו עם 70 קילו משקל גוף, נכנסים לקופסת מתכת של טונה וחצי בכדי לזוז ממקום למקום. אני חושב שמערכת בריאות ציבורית הרבה יותר טובה, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר נותנת תוצאות ממערכת של רפואה פרטית. תשווה למשל אפילו את מערכת הבריאות בישראל עם כל הבעיות שלה, למה שקורה בארצות הברית. ארצות הברית מערכת הבריאות היקרה ביותר בעולם, עם התוצאות הבריאותיות הכי גרועות כמעט. אצלנו, עם כל הקושי, מערכת הבריאות הציבורית בישראל נמצאת במצור, היא נמצאת בדיאטה רצחנית, והיא עדיין מייצרת תוצאות הרבה יותר טובות מאשר מערכת הבריאות בארצות הברית. אז אני חושב שפתרונות ציבוריים הם פתרונות נכונים יותר. במובן הזה, אני סוציאליסט, כן? סוציאליזם זה בא מהמילה חברה. אבל כשאנחנו מדברים על פתרונות חברתיים, אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. היה בזמנו ויכוח מאוד גדול על מנהל מקרקעי ישראל. בנימין נתניהו בתחילת הקדנציה שלו רצה להפריט את מנהל מקרקעי ישראל, אני התנגדתי לזה. אמרתי, אין ספק שבמנהל מקרקעי ישראל, היום זה נקרא רשות מקרקעי ישראל, יש המון המון בעיות. אבל התשובה לבעיות הזו, האלה לא יכולה להיות הפרטה של רשות מקרקעי ישראל, אלא מהלך בכיוון ההפוך, להפוך את רשות מקרקעי ישראל לגוף באמת יותר ציבורי. מה זה יותר ציבורי? למשל יותר דמוקרטיה. אני עברתי בכנסת חוק שמחייב שקיפות ברשות מקרקעי ישראל. זה צעד בכיוון הנכון, להפוך את המערכת הציבורית לבאמת ציבורית. לא מערכת שנקראת ציבורית, אבל בפועל שלטת בה איזושהי קליקה ביורוקרטית שעושה בה את מה שהיא רוצה.
אז אם אני מבין אותך נכון, היו בעיות שהן קשורות לוונצואלה, קשורות לצ'אבס, איך שהוא ניהל את המדינה, התלות בנפט, אבל לא הרעיון הסוציאליסטי, איך שנקרא לו, כלומר, כי אתה מודע לזה, אולי לא בצדק מבחינתך, אבל כל מה שקורה שם נותן בידי אנשים את האפשרות לומר, אתם רוצים סוציאליזם. בבקשה, הנה, ככה זה נראה.
כן, אני יכול להגיד לך שבאותה מידה אני יכול להגיד, אתם רוצים קפיטליזם, בוא נסתכל על קונגו. אתה לוקח מדינה של עולם שלישי עם הרבה בעיות, ואתה אומר בוא נראה מה קורה שם, אז אתה יודע, כל העולם, מה שנקרא עולם השלישי, כן, עולם הרוב, זה מדינות קפיטליסטיות, תראה איך זה נראה שם. אתה לא רוצה את קונגו, בוא ניקח את ניגריה, בוא ניקח את אינדונזיה, בוא ניקח מיליון מדינות בעולם הרוב שבהם קפיטליזם שולט, מה טוב שם? רע מאוד, קטסטרופה. אז אפשר למצוא דוגמאות לכל דבר מכל מקום איך שרוצים. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים בישראל שהיא מדינה מפותחת, היא מדינה של העולם הראשון מהבחינה הזו, הדוגמאות שמעניינות אותנו לא צריכות להיות מדינות של העולם השלישי עם כל הבעיות שלהם. אנחנו צריכים לבחור האם אנחנו רוצים להיות יותר דומים לארצות הברית, מדינה שבה הפערים החברתיים ואי השוויון צומחים בצורה מאוד מאוד קיצונית בגלל מדיניות כלכלית קפיטליסטית מובהקת, או שאנחנו רוצים להיות דומים למדינה כמו שוודיה, שבה הכוח הגדול של האיגודים המקצועיים כפה מערכת של הסדרים חברתיים, שבהם יש יותר שוויון. אז אפשר ללמוד דברים מסוימים משוודיה, ואפשר ללמוד דברים מסוימים מפינלנד, שבה מערכת החינוך מגיעה להישגים פנטסטיים, בגלל שבמקום לעודד תחרות מטורפת בין הילדים על ציונים, היא מעודדת דווקא שיתוף פעולה ועבודה משותפת ויצירתיות ודמיון ויצירת סביבה בטוחה לתלמידים שהם יוכלו באמת להתבטא בה. אז מכל מיני מקומות אפשר ללמוד כל מיני דברים, ואני מציע ללמוד את הדברים הטובים מכל מיני מדינות שבהם יש הסדרים סוציאליסטיים, ולהשתדל ללמוד גם לא לעשות את הדברים הגרועים והבעייתיים שגם יכולים לקרות במקומות כאלה.
התחלנו בלדבר על פוליטיקה באופן כללי, על פעילות ציבורית, אז אולי לכינוח, אם בכל זאת נותיר בצד את הפתרונות והדרך הספציפית שאתה מדבר עליה, איזה עצה היית נותן למישהו שרוצה להיכנס לזירה, להשפיע ממחנה כזה או אחר, או לקדם מטרה כזו או אחרת?
הדבר הכי חשוב זה לזכור למה באנו. אתה יודע, אני מכיר אנשים טובים, באמת אנשים טובים, שנכנסו לזירה הפוליטית כדי לעשות כל מיני שינויים, ותוך שנה, שנתיים, שלוש, שכחו בעצם את הסיבה למה הם שם. אז הדבר הכי חשוב זה להישאר נאמן לערכים שלך ולדעות שלך. אפשר גם לשנות את הערכים והדעות, אבל תמיד צריך להיות מחויב לערכים. ואני חושב שזה התנאי הבסיסי לעשייה ציבורית בכלל ולעשייה במערכת הפוליטית בפרט. ערכים זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה לא מספיק. על הבסיס של הערכים אתה צריך לבנות תוכנית עבודה. אתה צריך לבנות תוכנית עבודה, היא צריכה להיות מקצועית, היא צריכה להיות רצינית, אתה צריך לייצר הידברות עם אנשים שחושבים אחרת ממך. זה שאנשים חושבים אחרת ממני, זה לא הופך אותם לאנשים פחות חכמים, זה לא הופך אותם לאנשים פחות טובים. אם יש בינינו ויכוח, בואו ננהל אותו, וכדאי לנהל אותו, צריך תמיד לנהל ויכוח בצורה מכובדת. אין שום תועלת בוויכוח כאשר הוא הופך למריבה. כל יתרונותיו של הוויכוח נעלמים כאשר זה מתחיל להיות קטטה. אבל ויכוח של עצמו הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וויכוח מצד שני לא צריך למנוע את היכולת לשתף פעולה עם אנשים שחושבים אחרת. אני יכול עם כל חברי הכנסת להתווכח על רוב הנושאים שבעולם, ועדיין עם כל אחד מהם למצוא נושא ספציפי שבו אנחנו יכולים לעבוד ביחד, וזה מאוד חשוב.
The art of the deal.
זה לא דיל, דיל אומר שאני מוותר על משהו אמיתי מבחינתי. אני עוד לא עשיתי דילים בפוליטיקה, עוד לא הייתה לי הזדמנות אולי. אני תמיד נאבקתי על הדברים שחשובים לי, ולא ויתרתי אף פעם על דבר שהיה חשוב לי. הייתי מוכן לוותר על דברים שהם לגמרי לא חשובים לי, אבל זה לא באמת ויתור. אתה יודע, אם אתה נותן למישהו קרדיט, אז אולי זה לא, זה חשוב, לי זה אף פעם לא, אותי זה אף פעם לא עניין באמת, ולכן לא הרגשתי שאני מוותר על משהו, ונסעתי קרדיט בנדיבות לכל אחד, ואני מוכן גם היום, אם תבקשו ממני לתת קרדיט גם כן בנדיבות לכל אחד, תבחרו שם של חבר כנסת, ואני אתן לו קרדיט על משהו שעשינו ביחד.
דב חנין, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם דוב חנין. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על הקלטה ועריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.